הפעם בפינתנו.
אנחנו הפעם נמצאים בפרק התשיעי של התניא, בהמשך למה שדיברנו והתחלנו אותו בשבוע האחרון. אנחנו נמשיך הלאה. אחרי שדיברנו על המקום שבו שוכן כל אחד משתי הנפשות בגוף ונפש האדם, דיברנו על הנפש האלוקית ששוכנת במוח, על הנפש הבהמית ששוכנת בלב, כפי שהערכנו לנקבע בשבוע שעבר. עכשיו מגיע להבין את הטקטיקה, את התכסיסים, מה בעצם הרצונות הפנימיים של כל אחד משתי הנפשות הללו. הדבר מבוסס על פסוק מוכר מספר בראשית, ולאום מלאום יאמץ. הפסוק נאמר על יעקב ועשיו, הידוע שבאופן רוחני זה מרמז יעקב על הנפש האלוקית ועשיו על הנפש הבהמית. ולאום מלאום יאמץ פירושו, הם עומדים במלחמה תמידית. כל אחד מתאמץ, מתחזק, רוצה להתגבר על השני. ובענייננו יש כאן מלחמה, מלחמה על הגוף של האדם, מי ישלוט בו. יש בקהלת פסוק מעניין, בפרק התשיעי של קהלת, מעניין, גם זה פרק התשיעי של התניא. אז אומר קהלת בפרק התשיעי פסוק, עיר קטנה ואנשים בה מעט. הוא בא אליה מלך גדול וסבב אותה, הוא בנה עליה מצודים גדולים. הוא מצא בה איש מסכן חכם, ומילת הוא את העיר בחוכמתו, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. מה הנמשל שמתכוון קהלת בפסוק הזה? אז בסיום הפרק השלישי של מסכת נדרים בגמרא, אומר רמי בר אבא, הוא מפרט שזה בעצם משל על הגוף. הוא אומר שהעיר הקטנה זה הגוף, האנשים שנמצאים זה האיברים, המלך הגדול שמסובב אותה זה היצר הרע, ובנה עליהם מצודים וחרמים, הכוונה היא לאבונות, והאיש מסכן והחכם זה היצר הטוב, שיש מצב שהוא חוזר בתשובה, אז הוא מציל את כל העיר בחוכמתו, אבל ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא, מתי שהיצר הרע פעיל, אז אף אחד לא זוכר את היצר הטוב. על יסוד הדברים הללו, יש כאן בפרק התשיעי בתניא, אריכות, שהאדמו"ר הזקן מפרט מה באמת רצונו הפנימי של הנפש האלוקית. כדאי לראות את הלשון בתניא עצמו, כדי לראות את כל סדר השתלשלות העניינים, איך נפש האלוקית רוצה לכבוש את כל הגוף, דהיינו את כל העיר שנקראת גוף, ואת כל האיברים שהם האנשים של הגוף. אנחנו לא נפרט את כל הפרטים, כפי שאמרתי, אותיות מחתימות, כדאי לראות אותם מבפנים, אבל נגיד רק באופן כללי כמה נקודות. הנפש האלוקית רוצה בשלבים. דבר ראשון, היא רוצה למשול על הגוף, למשול פירושו, שגם אם זה יהיה שלא ברצון, דהיינו בשפה של החסידות זה נקרא איתקפיה, גם אם זה יהיה שלא ברצון האיברים, אבל לעשות את רצון הבורא באופן של ממשלה, אחר כך להתקדם לשלב נוסף שזה יהיה שכל האיברים ירצו להתנהג ברצון, לא רק באופן של איתקפיה, אלא שגם הרצונות הפנימיים יהיו לכיוון הנכון, ועד לרמה יותר גבוהה שהם יהיו בתהילים כמו מרכבה, מרכבה פירושו, שאין לה רכב רצון משלו לאן לנסוע, אלא רק לאן שהנהג מוביל אותו, על דרך זה שלא יהיה רצונות פרטיים לאן בגוף, אלא הנפש האלוקית היא תוביל. וככה הוא מפרט, אדמו"ר הזקן, שלב אחרי שלב, איך שכל כוחות הנפש יהיה באופן מלא אך ורק ממנו, מהאלוקות. אין, והוא לא מוכן להסכמים עם הנפש הבהמית. הוא לא מוכן לעשות חלוקה שנעשה את אותו גוף לשני חלקים. חלק יהיה לי, חלק יהיה לך. הוא רוצה הנפש האלוקית לכבוש את הכל. לכבוש את המוח ולכבוש גם את הלב. שיהיה לו אהבת השם ברמה הגבוהה ביותר. והוא מציין בפרק הזה באהבה שתי שלבים, ואת זה אני רוצה להדגיש רק נקודה אחת. האדמו"ר הזקן מזכיר שהנפש האלוקית רוצה שיהיה לאדם אהבה כאש, ולאחר מכן הוא אומר, הוא רוצה יותר מזה, גם אהבה כמים, מה שזה נקרא אהבה בתענוגים כלשון שיר השירים. מה ההבדל בין אהבה כאש או אהבה כמים? יש על זה אריכות בתורת החסידות, אבל בתמציתיות ממש. אהבה כאש זו אהבה בוערת עם רעש, עם עוצמה. לעומת זאת, אבק המים זה כלשון מים שקטים, זה בנחת. לכאורה נדמה לנו הרבה פעמים שדווקא אבק האש יותר מעלית, יותר גדולה, ועם רעש. לעומת זאת, כמים זה ככה רגוע, זה שקט, אז כנראה עדיין לא הגיע לרמות הגבוהות. האמת הוא להפך. האבק מים הרבה יותר עמוק ויותר גבוה מאבק האש. והדוגמה לדבר, כשאדם למשל מדליק גפרור, אז הוא לא שומע רעשים ופיצוצים, האש דולקת לה בנחת. לעומת זאת, כשהולכים בול עץ ומסיטים אותו, שומעים כל הזמן כל מיני פיצוצים ורעשים קטנים ברקע. מדוע בגפרור זה לא קיים ובבול עץ זה כן קיים? הסיבה היא פשוטה. בגפרור אין משהו של מתנגד לבעירה של האש, אין לו לחות בפנים שמתנגד לעניין, אז הוא בוער לו בנחת ובשקט. לעומת זאת, בבול עץ יש בפנים גם לחות, והלחות קצת מתנגדת לאש, אז מזה נוצר כאילו מלחמה פנימית, ומזה אנחנו שומעים את הפיצוצים הקטנים הללו. מה הנמשל? כשיש רעש גדול ושזה בהתלהבות חיצונית גדולה, זה רק מראה שעדיין יש כוח פנימי שמתנגד לעניין, ומזה בא הרעש. לעומת זאת, כשזה אהבה שקטה בנחת, זה מראה שכבר הצלחנו לכבוש את הפנימיות, אין כבר כוח התנגדות, אלא כל הנפש, כל הגוף, כולה בכיוון הנכון, אז זה אהבה רגועה, אהבה כמיים. וזה בתניה פה הוא מדגיש איך שהנפש האלוקית רוצה בתחילה לפעול אהבה כאש, אחר כך הוא אומר את הלשון שיעלה ויבוא ויגיע למדרגת אהבה רבה, שזה הרבה יותר מעלה מאש, אלא זה אהבה כמיים. וזה הרצון...
אז מה זה הגפרור למעשה?
מה?
אז מה זה הגפרור?
הגפרור בעניין הזה זה כמו מים, במשל על זה, כי אין כאן התנגדות בתוך הגפרור. אני רק הבאתי דוגמה של אש דולקת, אבל יש שתי סוגים. יש איך שזה ברגיעה, ויש איך שזה בקול רעש גדול. מסופר על האדמו"ר האמצעי, הבן של בעל התניא, שהוא היה מתפלל, לא היו רואים עליו שום תנועה חיצונית, שום דבר, ובכל זאת הגבאי שלו היה צריך לשחות כמה פעמים את בגדיו מרוב זהה ומאמץ פנימי שהיה שם. אבל זה לא היה ניכר מבחוץ שום דבר. לא תמיד הרע שמבחוץ מראה על רמה גבוהה יותר של אהבה, או על רמה יותר גבוהה של עבודה, אלא לפעמים זה להפך. כמובן שיש סוגים שונים בעבודת השם. וזה בעצם צריך לדעת ולזהות את הרצון הפנימי של הנפש האלוקית להתגבר, לשלוט באופן מוחלט בכל איברי האדם, בכל הרבדים של הנפש. ובעזרת השם, אנחנו צריכים לא רק לאחל לו הצלחה, אלא גם לעשות שההצלחה שלו תהיה מושלמת בעזרת השם.
שמעתי פעם על אחד המתפללים, בירושלים, שבזמן התפילה הזיע באמת רבות, אבל אז הסתבר בסוף שהמזגן פשוט לא עבד, והוא חשב שהוא היה כזה בגילוי, אבל לא נקלקל לו.
גם בסדר, כן.
תודה לך, הרבה
ברוך, תודה רבה ושבוע טוב,
ונמשיך
בעזרת השם בשבוע הבא.
בעזרת השם, בשורות טובות.